גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
בוקר טוב, אלי בן דוד.
בוקר טוב, בוקר טוב.
עוד דקה, תשפו. רגע לתשפו. תשפו.
רגע לתשפו.
רגע לתשפו, זה הזמן הכי טוב לדבר בינינו. מה העניינים?
תגידי לי את, מה שלומך? איך היה חזרה לארץ?
שבתי לארץ, נכון, הייתי בפולניה.
שבתי מחוזותינו. מה עשית? איפה היית? הכל סודי, עלתה.
למה סודי? ההפעלה. הייתי בטיול.
ההפעלה.
במדינת פולניה. עם אנשים מאוד מאוד מקסימים. כן, זה היה כזה טיול עם תמה.
מי זה אנשים האלה?
הייתה קבוצה כזאת שנסעה לטיול בעקבות החסידות.
מה זה? מה? מה?
הערתי אותך מדי.
רגע, רגע. רגע, שנייה, בואי נעצל. זה משנה דווקא, אנחנו נשבים פה.
לא, מאיפה אני חוזרת? עזוב, בואי, פנינו לעתיד. היה מקסיעה באמת מאוד מעניין.
חסידות? טיול חסידות?
כן.
מה זה אומר?
מה קרה? מה אתה לחוץ? לא, תשמע.
לא, אני לא, מפתיע אותי, לא נגד.
האם אתה יודע?
מה זה טיול חסידות?
בזה אנחנו מתחילים.
את מסתובבת עם חסידים?
כן. לפעמים.
לא ידעתי, זה מפתיע אותי.
אני מסתובבת עם כל מיני. אז זו הייתה קבוצה כזאת שנסעה לזה עם אנשים נפלאים באמת. באמת אנשים
נהדרים. ומה עשיתם? בתי כנסת ותפילות וזה?
לא, אנחנו שמענו סיפורים, הלכנו לראות קצת קברים טובים. בתי כנסת, ישיבות, סתם, יש בכל מיני...
מה קורה פה? תגידי, רגע, רגע, אני רוצה להבין עם מי אני משדר כל בוקר.
לא, מה זה עם מי? אתה משדר עם... אני, האחר הוא אני, מה קרה לך? אני מלכת הפלורליזם.
לא, אין לי בעיה, זה נהדר, זה מקסים בעיניי.
אני גם בטיולים...
זה מסביר לי כמה דברים, אבל נעזוב את זה כרגע. אז נסעתי עם חברה...
נסעתי בקבוצה...
שאני אומר לך, אתם צריכים לעבוד, ואת אומרת לי לא, רגע...
לא, כי אתה באמת תמיד, אנחנו לא מצליחים לקבוע כלום, אתה ואני. יצאתי עם קבוצה של אנשים, בעקבות חסידות, קובי אריאלי, מנדי גרוזמן, מנדי ממה שתגידו, זה קבוצה כזאת. והם היו מאוד מקסימים, שמענו דברים מאוד יפים, וראינו דברים מאוד יפים, תגיד, אתה יודע, טוב, האמת שיש לי הרבה מה לספר לך משם, אני לא יודעת, מדי פעם אני אספר לך איזה סיפור קטן משם.
את מספרת לי על מפגש אקראי שלך עם הגננת חצי תוכנית, פתאום את כזה פה שומרת לי על דממה, טוב,
לא, 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 יש הרבה מה לספר, תכלס יש הרבה מה לספר.
איך קרקוב יפה, נכון?
תקשיב, באופן ממש מפתיע, קרקוב מהממת, דיברנו על זה.
אחת היפות, ממש, ממש, עיר אירופאית כזאת, נקייה,
לא, גם מאוד עם קטע, גם מאוד מגניבה וזה,
מדליקה לאללה.
בסדר, אנחנו נחזור לרגעי בפולין, לכל מיני דברים שזה, אבל אתה יודע שלפני מלחמת העולם השנייה, כלומר לפני השואה, היו בעולם 12 מיליון יהודים. אחרי, ב-12 מיליון יהודים האלה, 11 מיליון מהם היו בפולין, אוקראינה. כאילו פתאום חלפה... כן! כאילו פתאום אני אומרת לעצמי, בונה, כל הפוליטיקת זהויות, יהדות המזרח שלי, כל הדברים, כל הזה, עכשיו יהדות רומניה, זה כלום, זה אפצ'י קטן של ההיסטוריה.
רגע, רגע.
11
רגע,
מיליון רגע. שמה. שטייטלים, כפרים, ערים, הכל.
11 מיליון בפולין ובאוקראינה?
כן, כמעט רצף טריטוריאלי, כן. כן, כן, יפה, זה היה,
ורק
זה
מיליון
יהודים.
בצפון אפריקה וכזה?
ובשאר. מיליון ובשאר.
את יודעת שהשם משפחה של סבתא שלי זה לייב? וששאלנו, אז אמרו לנו שזה מוצא אוקראיני.
שמע, איזה נתון, הפלת... לא, זה לא מסביר את זה. זה כאילו
למה?
זה שסבתא שלך הייתה משם. לא, ברור, נו, אני אומרת לך, כן, זה...
זה מדהים, זה
אומר
כולנו פולנים בעצם, אוקראינים
ממש, 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 ממש שהיהדות כמו שאנחנו מכירים אותה מה שהשפיע לה
של גירוש ספרד שהלכו לצפון אפריקה
התימהונים גם אני
בגלל יש לי דרכון
לא, כן, אני רק אומרת שהמהות כאילו של האופי של יהדות של דברים זה שם אין מה לבלבל את המוח הדבר עצמו האופי שלנו כאומה, כתרבות, זה משם.
תראה מה זה. העין עשה לי לפולין.
מצא שורשים פתאום. לא, גם קרה לי שם. אני ראיתי שם את הדבר המצחיק ביותר שאני ראיתי בימי חיי. אני אספר לך עליו תכף. לא, לא, תכף אני אספר לך עליו. לאט לאט נגיע גם לפולין, בסדר. מה שכן, אני רציתי להגיד לך שאני נסעתי הנה באוטו עכשיו, ושמעתי ברדיו תוך כדי פרסומת, יש משרד הביטחון והרלפם, יש טיול פינוי מוקשים. הם מזמינים את הציבור, לא, ברצינות. אם חסרות לך תוכניות לחג, ובכל זאת חופש, ילדים, כולם רוצים קצת עניין. אז תדע שיש עכשיו פרסומת ברדיו, טיול פינוי מוקשים משרד הביטחון, ואתה, ככל הנראה, אני לא יודעת, זה פרטים שאני קצת אומרת מעצמי, אבל אתה כנראה מפנה מוקשים עם משרד הביטחון בכל מיני אתרים בארץ. יאללה. אתה יכול בצפון, אתה יכול באיוש, אתה יכול בעמק ישראל, בדרום.
איזה יופי.
הרבה.
איזה יופי. איזה יופי.
תגיד לי.
מדהים, שמים, מדהים. מה? הנה, יש סידור לחג. יש סידור לחג.
כשאני אמרתי שצריך לחשוב ביצירתיות, אני לא התכוונתי לזה.
את אוהבת לטייל עם ילדים.
אוהבת, אוהבת.
נתנו לך, לך יעזבי אותך כל הזמן את כל הפיקניקים והמוזיאונים האלה שלך בשבתות. בבקשה,
תפסיק לגעת במיקרופון עם כל הפנים שלך, בסדר?
אני רק מעלה את ה... הנה עכשיו, אתם תשמעו אותי, כי מה שקרה שהמיקרופון היה מאוד נמוך, ופתאום התחלתי להרגיש זרמים בגב. אבל עכשיו אני מסודר. תגידי, אז פינוי מוקשים, זה הדבר הבא, זה הדבר הבא לחג. יפה, יפה.
כן, אתה יכול לנסוע
ל... העסק הולך ומדרדר, אני מבין.
פינוי מוקשים עם משרד הביטחון, טיולי.
אני לא יודע מה קורה. חברה שלי נוסעת לפולין לבקר חסידים. אלה מפנים מוקשים. מה קורה, חבר'ה?
תשמע, הכל טרללל, כאילו באמת, זה...
מה זה טרללל? סטרואידים, משהו כאילו...
מה זה טיול מפנים מוקשים ממשרד הביטחון? כאילו, לאן פנינו, אתה מבין? פעם היה פה כזה... לא, עד לא מזמן היה כאן כזה יהודים אמריקאים שרוצים בבסיסי צהל לעשות בר מצווה לילד שלהם.
ממש.
ועכשיו מפנים ממש מוקשים. אולי הדבר הבא יהיה טיול לחימה בעזה. כאילו יש את החיילים וזה, ואתה יכול גם בתור טיולי משפחות. לא, אבל עם משפחות לבוא.
לא, לא. זה כבר יש, עזבינו. יש שם כל מיני, יש לנו בעזה כל מיני אטרקציות. את לא מחדשת כלום, די, די. זה כבר עזה כבר, זה קצת פסה, זה כבר כאילו, יאללה. יש שם כל מיני. יש שם אזרחים, יש שם חיילים. יש הרבה הרבה דברים בעזה, שתדעי לך, בחסות הממשלה. מה קרה לך? אבל את רואה, אני לא מדבר, אני מחזיק את עצמי, את רואה, אני בשקט, אני לא מדבר.
לא, תכף אתה תדבר, לאט לאט.
תגידי, מה דעתך על קטר? שהם מבקשים קודם כל התנצלות.
מה, במה, מה, תגיד לי מה היה בדיוק?
הם קטר עכשיו דורשים, אם הם רואים, הרי ישראל רוצה שקטר תחזור למסע ומתן בארצות הברית, ויש איזה דיבור של נחזור איתם כאילו כלום לא קרה, כאילו לא הייתה הפצצה. אז קטר אומרים, קודם כל, תשלמו פיצויים למשפחה של האזרח הקטרי שהרקתם, זה אחד. דבר שני, תתנצלו בפומבי.
תשמע, אני מתה על כבוד. כבוד כשהוא בחוץ. תשמע, כולם כל הזמן רוצים כבוד.
תתנצלו.
לא, תקשיב, כולם רוצים שתתנצל, הרי כולם רוצים כבוד. אבל יש כאלה שלא יגידו לך את זה בפנים. לפחות הקטרים... שם זה לא מוסתר, רוצה שיהיה את זה, תתנצל, החוצה. אין כאן עכשיו סאבטקסטים וניואנסים ואומרים משהו אחד אבל מתכוונים למשהו אחר, את זה אני אוהבת, אני בעד. מה בעיה להתנצל? יום כיפור תכף.
בואי, שיש לך את בן גביר וסמוטריץ' מצד ימין, אז יש בעיה. אבל אז להסביר אותם, אני רוצה לדבר על הכוכבת, אני חושב שאני רוצה, לא, לא, סליחה, לא לדחוף את עצמך לכל מקום, בוא נדבר על הכוכבת, בעיניי דחוף ליהוק לפסטיגל או משהו בסגל, מאי גולן, איזה יופי, איזה רמה חדשה, לא, זה רמה גבוהה בעיניי, אני אוהב אותה.
מצחיק נורא.
אני חושב שהיא... מה זה מצחיק?
אני לא אוהבת אותה. אני בתחילת הדרך...
לא, זה רמה גבוהה.
אהבתי כיוונים של דבר... לא, אני רק רוצה להזכיר...
רמה גבוהה של ביצוע.
אני רוצה להזכיר שהדבר שהיא מחאה נגדו בתחילת הדרך היה מוצדק מעין כמוהו.
מה זה מחאה? כי אז זה...
מוצדק מעין כמוהו.
לא מאמין לכלום לאנשים כאלה. לא מאמין
יואו, עברך את אמא שלה מחקירה. אתה יודע מה, זה בת טובה. הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו ככה. תאמין לי. זה אמא טובה, ואנחנו צריכים ללמוד מאמא של מאי גולן, שלא משנה מה, ברגע האמת, הילדה, למי הביאה נאמנות?
את מכירה את הביטה שאימא שלה מרביצה לאיזה מישהי בשדה תעופה? את מכירה את זה?
כן, כן, כן.
יפה.
לא, אני בסדר, קצת עצבים. היה קצת עצבים.
כן, בריפוי בעיסוק. בכיסאות.
ריפוי בהפוכה לפנים. לא דבר שלא עשיתי בעבר. אבל אני כן...
אין לה גוף של מישהי שיש לה קישורים להרביץ. אז הגוף קצת...
לא צריך גוף בשביל זה. צריך רק נחישות ויוזמה, ואני אומרת לך, תקיד לי שתי אחיות גדולות, שאני גם הייתי מנסה להחזיר להם דברים, וזה לא עניין של גוף. יש מישהו שמוכן להתאבד על המכות, ויש מישהו שלא. מוכן להתאבד, הוא זה שיצליח. אני אומרת לך את זה, כי ככה מצאתי את האופציה של נשיכה. יש גילאים שאין לך מה לעשות, אלא עם השיניים.
כמו ילדים עם כלבים. הם לא יודעים לעשות כלום, עד שנתפס להם הכף יד בפרווה והמשחקים.
טוב, כיף איתנו. תכף אני אספר לך קצת סיפורים מצחיקים מליז'נסק, ביחד עם נדבר קצת על מה שקורה.
אין נסעת, הייתי בטוח שאמרתי, אולי נסעת, טיול תעשייה.
לא, זה פחות או יותר, לא, זה היה כזה טיול, הקבוצה שנסע היא קבוצה של אנשים שקשורים בתקשורת.
הרבנית? הרבנית חוקי?
אומרים רבה, תקנו אותי. רבה. צריך להגיד רבה.
אה, רבה.
כי רבנית היא
אשת רב. אבל הבאת נתון מעניין, שח. מה, זה 90% מאיתנו משם?
לא. בהחלט ככה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר חזרנו.
אהה. נכון.
טוב, בסדר גמור. ככה, נתחיל מהאקטואליה היותר הפחות על עזה, אה?
כן.
לאט לאט, האם אפשר בכלל? אריה מוסקונה?
כן, עליו השלום.
כן.
כן, אנחנו...
יש נטייה ב... כאילו, חבל לי שבמדינת ישראל... אין נטייה יותר ממלכתית להספיד או להנציח אנשים שהיו חלק מהתרבות פה. והלוואי שהדבר הזה ישתנה. ושיהיה משהו יותר... אתה יודע, אנחנו מאוד גרועים בהנצחה בעיניי, שהיא לא של דבר אחד מסוים. יש דבר אחד שאנחנו מנציחים, יש לנו אנדרטאות, יד לבנים, כל מיני דברים כאלה.
כן.
אבל הנצחות של תרבות, שזה דבר שבארצות הברית נגיד הוא פי אלף, אבל גם באירופה, הנצחות של תרבות, כמו שרק בתל אביב יש את הלוחות האלה על הבתים, פה גר כך וכך וזה, אז יש יכולות להיות הנצחות יותר משמעותיות. אני לא מדברת ספציפית על אריה מוסקונה, אבל פה לא, לא בכלל. כשאומנים הולכים מאיתנו, יכולות להיות עוד דרכים להנציח אותם, כי תרבות זה דבר משמעותי מאוד מאוד. זה האתוס שלנו גם. וחבל שאין פה יוזמות כאלה, ובמקום זה יש שר תרבות שצועק על טקס... האוסקר, ורוצה להמציא טקס חדש.
כן, בסדר. אני אין לי ציפייה, אני מודה.
אין לך ציפייה, לי יש.
לא, אין לי ציפייה מהשלטון הזה. את שמעת שהמשטרה עצרו את השחקן, אני לא זוכר את שמו כרגע, ששיחק בסרט של נדב לפיד, כי הוא פרסם שיר בפייסבוק. תקשיבי, תראי לאן זה הגיע. בן אדם פרסם שיר, אני לא יודע מה השיר. ואז דופקים לו שוטרים ב-4 בבוקר, ולוקחים אותו לחקירה, ומשחררים אותו רק אחרי שהוא מבטיח להוריד את השיר הזה, ולא לפרסם כאלה.
נו, אז אולי הוא נעצר על ידי הקטרים, גם הם רצו התנצלות, קודם כל.
לא, הם לא רוצים, כן, הם רצו להפחיד אותו.
תוריד את השיר, נדבר.
תראי לאן הגענו, שיר, כן? השימו אותו בהסתה, שיר.
אריאל ברונס קוראים לו?
אני חושב שכן.
אני חושב שזה לא הדבר.
זאת אומרת, אם חנוך לוין, נגיד, היום היה חי, הוא היה נעצר. על המחזות שהוא כותב הוא נעצר. כי שם זה אפילו לא היה סאבטקסט. זה היה כל כך... והנה, נעצר. שחקן כותב פוסט נעצר, ומאי גולן מבריחה את אמא שלה מהשירותים, מסתובבת חופשי. וואו. כן, אנחנו בעידן כזה,
הוא טוען שהוא לוקח, אני מקריאה לך ממש, השחקן אריאל ברונס טוען, אני לקחתי לחקירה בלהב 433 בגלל שיר, ושוחררתי בערבות בסך 10,000 שקלים.
יופי.
אוקיי.
זאת אומרת, עם ערבות כזאת הוא לא מסוכן, הוא לא, לא יודע, לקחו אותו.
אני לא יודעת למה בכתבה שאני קוראת כל הזמן דחוף להם להדגיש שוחרר לטענתו וכל מיני דברים לטענתו.
לטענתו, אמרת שיגידו שסתם הזמנו אותו. תראי, בסוף זה מבצע הפחדה כדי שנגיד שאני ואת לא נדבר יותר מדי התוכנית. שאני אשב בשקט. כי אם נגיד, אז רק תדעו, הנה כמו הוא שעצרנו ב-4 בבוקר, גם אליכם נגיד, זה, בואי, מזרח אירופה, זה כזה כאילו, מתחיל פה איזה השתקה, עכשיו זה ערב לפני שמתמנה ראש שבק שעננה וסימני שאלה רובצים מעל המינוי הזה.
הדבר שבאמת אנחנו צריכים לזכור מזה, שכשיש תקופות כאלה, אז הצנזורה היא כבר פנימית. כאילו אנשים מצנזרים את עצמם גם בלי שאף אחד יגיד להם כלום.
כן, מה אני צריך להסתבך, מה יעצרו אותי, מה... אז לי, את מכירה את דעתי האישית, גלית, אני מודאג מאוד, כמובן מהשלטון הזה ומהדרך שהוא פועל, זה לא דרך דמוקרטית, בסדר? אנחנו הבנו את זה עוד לפני שפרצה המלחמה. אני מודאג מהשתיקה של חלק מחבריי ומהתירוצים לשתיקה הזאת. עכשיו אני לא כמובן אזכיר שמות, או אני גם מבין את השתיקה, אני מבין את הפחד, אני גם לא מצפה שאנשים אחרים כמוני יחפשו מיקרופון כדי להגיד את אשר על ליבם, כל אחד והמנגנון שלו. יחד עם זאת, זה תפקיד בעיניי של אומנים, ומי שהם סותם את הפה ולא אומר משהו.
מה אתה רוצה לשמוע? למה? אומנים לא, אתה לא שומע אומנים, לא במחאת המשפחות.
לא מספיק.
אני ראיתי את קרן מור על הבמה אתמול מאחורה אחרי.
לא מספיק, לא מספיק. אנחנו חיים בתקופה הזאת. בוא נקפוץ עכשיו 10 שנים קדימה, נסתכל אחורה, נשב אני ואת ונגיד, תגידי, היה מספיק?
10 שנים, כן. היה מספיק... מה, קריאות להפסיק את המלחמה?
כן, קריאות, היה מספיק קריאות להשבטה, היה מספיק, יש לנו אחים ואחות בעזה חטופים, וזה לא מספיק, וחיילים שנכנסים כי הם לא רוצים לסרב, כי זה המדינה, לא מספיק. אנחנו לא עושים מספיק, אומנים, ואנשי תרבות, ואנשי רוח. היחידים שעוד איכשהו בחזית זה כמה עיתונאים, שממש, מה שנקרא, ממש בחזית של האירוע הזה. אוקיי? לא עושים מספיק. זו האמת. אנחנו בתקופה היסטורית בעיניי. זה לא קורה.
תשמע, מה זה אנחנו לא עושים מספיק? אני יודעת להגיד, כאילו, מה הכוונה לא עושים מספיק? אני יודעת שאנחנו לא יודעים מספיק על מה שקורה שם. אני יודעת...
אז לכי תלמדי תחקרי. זה העתיד של הילדים שלנו, זה, 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 זה המקום, זה הבית שלנו, אנחנו צריכים לעשות יותר. לא עשינו במשך 15-17 שנה, וקיבלנו כל מיני קוקוריקו על הראש. למה? כי לא עשינו מספיק, ולא היינו מעורבים. מספיק שאנשים היו הולכים להצביע, ולא אומרים, כל מיני כזה שדיברתם בטלוויזיה. לא מספיק.
גם בתל אביב היו אחוזים טובים.
לא מספיק.
ערבים לא מצביעים.
לא מספיק, אנחנו צריכים לעשות יותר כדי לא להתעורר פעם ב-15 שנה ולהגיד, מה קרה פה? מה זה?
איך לקחו לי?
איך לקחו לי?
אגב, כמובן לא לקחו לנו כלום.
זה כמו שוד.
למה שוד? האנשים האלה נבחרו. למה? זה המדינת ישראל, הבוחרים.
אז לא גניבה. פוגעים, תקשיב, אני חושב שהשלטון הזה, בסדר? הוא לא במכוון, כמו שנגיד, זה לפי, אבל הוא פוגע בעתיד ילדיי. ממש ככה, אני חושב שהשלטון הזה במדינת ישראל היום פוגע בעתיד ילדיי, הוא פוגע ברווחה שלהם, הוא פוגע בכלכלה שלהם, אפרופו סופר ספרטה, הוא פוגע בחינוך שלהם הליברלי, בסדר? הבת שלי, אני רוצה שהיא תתלבש איך שבא לה ותסתובב איפה שבא לה.
היא תתלבש איך שבא לה ותסתובב איך שבא לה.
הזה, רגע, שנייה, בלי, אני באמת חרד. בסדר? זה לא בכאילו. אני לא יכול להגיד, היא תסתובב איך שבא לה, ומה שבא לה, כי אנחנו אוהבים להגיד, קאט 20 שנה מהיום, הבת שלי הליברלית לא תהיה הרוב, יהיה פה רוב אחר שלא משרת.
זה נכון, אבל זה כך או כך. זה כך או כך, זה הולך לקרות. די, אף אחד לא יגע. זאת הסיטואציה. כשאתה ואני, לא ביחד, עשינו שני ילדים. השמרנים עשו 6.
גלית, היו פה כל מיני אוכלוסיות במדינת ישראל שנים אחורה, שהם הביאו כמות מסוימת של ילדים, הם נטמעו בתוך מה שנקרא אוכלוסייה כללית, ומספר הילודה שלהם ירד, אני יכול לתת לך ערבים בצפון הארץ וכו', יכול לתת לך כל מיני דוגמאות. ברגע שאתה מכריח בן אדם לשלם על חינוך ורווחת וכלכלת ילדיו, מה לעשות? הוא לא מביא 10 ילדים. אבל אין לי בעיה שהביאו 10 ילדים,
שביאו
גם
20,
הכל בסדר.
לא, יש לך בעיה.
תשלמו על זה. לא, תשלמו על זה. אין לי בעיה, חס וחלילה וחס. מה אני מגביל מישהו? מה אני... תשלם על זה, אדוני.
מה זה תשלם באמת, על זה? רוצ... מה זה נקרא?
תשלם על חינוך ילדיך, על כלכלת ילדיך, על הרווחה שלהם. אני לא צריך לממן אותך. זה כמו שאנו מבקש מאחרים.
אני לא מדברת, סמוטריץ', שאתה משלם על רווחת ילדיו?
כן.
כן?
התשובה היא כן. כן, ילדים, אני אגיד לך איך, ילדים, אפילו את תמיד אומרת, מה זה ישיבת הסדר? למה הילד שלי עושה 3 שנים וילד שלך עושה 1.5 שנה? כן, אז התשובה היא כן, את משלמת על הלימודים שלו שם.
לא, אבל ישיבת הסדר, בסדר, אבל ישיבת הסדר זה לא אומר את זה.
נו, מה זה לא אומר את זה?
לא, ישיבת הסדר אומר שהוא משרת 1.5 שנה.
אני משלם את הדבר הכי גבוה, הילד שלי 3 שנים יהיה בצבא, הילד שלו 1.5 שנה, למה? מה זה לא משלם על זה? אבל רגע, נעזוב את זה, מה שבאתי להגיד, שאני נותן את זה כדימוי למה שקורה, אני עכשיו בבית. נכנס לי מישהו פורץ הביתה, שעלול לסכן את ילדיי, ואני ישן. אני ישן, אני לא עושה כלום, אני ישן. עכשיו, אני לא משווה חס וחלילה את השלטון לפורצים, אבל אני כן חרד. כי קוראים פה תהליכים לא דמוקרטיים, מסוכנים, וכולנו ישנים עליו.
אבל מה זה תהליכים לא דמוקרטיים ומסוכנים? אתה מוכן להסביר לי, כאילו, חוץ מהעובדה, מה אתה רוצה שהם יצאו? שאנשים האלה לא יהיו יותר מה שהם?
זה שהם מגדפים את התובעת הכללית, וזה שמנסים לשנות חוקי שלטון, חוקי משטר, תוך כדי, בצורה חד צדדית, זה מסכן בעיניי את הדמוקרטיה במדינת ישראל. אני באמת ובתמים מאמין בזה, אני באמת מאמין שזה מסוכן.
אז מה אתה רוצה שהם יפסיקו להיות?
נעצר פה אומן, כי הוא פרסם פוסט, זה בעיניי מסוכן מאוד, זה מסכן את עתידי לידי במקום הזה. מה?
אבל מה אתה רוצה
שאנשים אומנים,
שאנשים
מחקר...
האלה יפסיקו? לא, באמת, איך אתה רוצה להתמודד עם זה? דרך זה שאנשים האלה, מה הם יפסיקו?
המזל הוא שאני לא כזה, אני רחוק מלהיות חכם גדול ולא המצאתי כלום.
בטח, נכון.
יש מקומות שהתנגדו ועמדו נגד הדבר הזה, כמובן במסגרת החוק, בלי חס וחלילה פגיעה בשום חס וחלילה וחס, אבל יש איך להתנגד. את מכירה אותי, יש השבתות, יש שיבושים, יש שביטות. מה זאת אומרת? אנחנו לא מיעוט פה. מה? הרי אנחנו רואים לאן הגענו, סופר ספרטה. מה זה סופר? את יכולה להסביר לי, תראי, דבר אחד אפשר להגיד על ראש הממשלה שלנו, הוא אדם מחושב. הוא לא כמו לחבורה שהוא הקיף את עצמו, כאלה שזורקים כל מיני בלי לחשוב. הוא מחושב, כל דבר שיוצא לו מהפה מחושב. למה הוא התכוון בסופר ספרטה? את מבינה? את יכולה לנחש, לתאר, לחשוב קדימה?
שנצטרך להיות עניים. עוד יותר.
לא, למה? אבל למה?
למה?
כי לפי מה שקראתי, אז מהאיחוד האירופי מתכנן פה צונמי של סנקציות כלכליות, אז הוא, מה שהוא בא לתאר, הוא אומר, אנחנו נצטרך להיות, לא הם קופים עלינו, זה אנחנו. הוא יודע מה האיחוד האירופי, איזה הגבלות האיחוד האירופי הולך לשים עלינו. מישהו רוצה לדעת יקרא על זה, על החלטות של כל מיני פרלמנטים באירופה, זה אחד. דבר שני, אני מתחיל לחשוש. באמת, אני לא יודע, אני מתחיל לחשוש. על קיום הבחירות במועדן. הרי היה לנו בחירות
לחשוש,
בצפון. נו, זה הזמן לשיר.
בדיוק, אתה יודע.
שיר שאני כתבתי אבל?
אתה יודע שהיום זה מישהו שהושפע ממך. לא אתה כתבת, אבל זה? מנסים לחכות אותך, זה נורא. תקשיב, מישהו חדש, זמר חדש מתחיל, שני אחים.
מי זה? בוא נשמע, בוא נשמע.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. שלום לך.
נכון.
תגיד לי, אתה יודע וברכה. כמה חיילים נלחמים כרגע בעזה?
מה, 70 אלף?
כן.
כן, וזה, והמספר עוד יעלה.
המספר עוד יעלה. אני לא הכרתי את המספר הזה.
כן, כן.
מה, אני מרגישה שאני שואלת את זה כל יום, אבל מה התוכנית? תודה. יפה.
ארונות מועד כיסא. זה בגדול התוכנית.
לא, אבל על פניו יש מישהו מנסח את התוכנית.
אני משבע לחד משמעי, ארונות תמועת כיסא, ככה אני רואה את זה.
הכל בחנות הרעיתים נשאר.
כן, מה שנקרא סוכן הרעיתים אי פעם.
אבל על פניו מה... זאת אומרת, אני ראיתי אתמול בחדשות, קצת הפתצות וזה של דברים, אבל זה הכל מבנים שאין שם, זה נראה שאין שם כלום. ראיתי תושבים של, ראיתי פקקים אדירים, נוסעים לדרום, אבל אומרים להם לא לנסוע לדרום, ואומרים להם לחזור לעיר עזה. ראיתי סרטון שהופץ, מה זה הופץ? ששותף במספרים עצומים של ילד קטן, סוחב את אחותו על הגב, והם הולכים. בסרטון שאי אפשר לא להשתגע כשרואים אותו ילד עזתי סוחב את אחותו הפיצית, אחותו אולי בת שנה.
אני אגיד לך מה התכנון.
זה לא דבר שאפשר לראות, זה לא דבר שאפשר לקבל אותו בעולם הזה, כן?
אני אגיד לך מה התכנון. התכנון הוא לקרוא את הדברים שכתב לא היום, לפני 5 שנים, סמוטריץ', לראות מה הוא אומר היום, הוא ובן גביר, ולהבין, טיילות, שכונות מגורים, הסיפור הוא בעיניי לנסות להשתלט על חלקים גדולים ברצועת עזה ולהתיישב בהם. זה האירוע פה.
אני מבינה, טיילות זה לא יקרה ככה. אולי לא יודעת, אולי לא יודע איך בונים טיילת, אבל זה לא עובד ככה.
למה לא עובד ככה?
כי זה לא, אתה לא יכול לבוא למקום, לשלוט בו ולהקים טיילת.
מי אמר לך שלא? למה? למה? זה לא קורה במקומות אחרים? בטח שכן. אתה מפנה אוכלוסייה, נורא פשוט, אתה מפציץ, מפנה אוכלוסייה, מזיז אותה ממקום א' לב', ומתיישב במקום א'.
כן, ואוכלוסייה פשוט מתפנה, ושם אתה עושה אחר כך משהו נחמד.
אבל גלית, זה קורה.
פינוי-בינוי.
זה קורה.
כמו תמה.
כן, כן, כן. בדיוק ככה.
זה לא הולך ככה תמה.
אגב, הוא אומר את זה, שר האוצר אומר, אנחנו, יש בוננזה, הוא אומר את זה, זה לא שאני באיזה קונספירציה. אני באמת ממליץ להקשיב. אנחנו לא מקשיבים כי אנחנו כאילו מתנסים עליו, בזים לו, לא. הוא וחברו בן גביר, ברמה אידיאולוגית, אני אומר, סחטן עליהם במובן הזה, לא שאני מסכים איתם חס וחליל וחס, אני אומר, בוא נע, מה הם אומרים? קורה. הוא אומר בוננזה, הוא אומר נדלן, הוא סאוט. תשמעי גלי, תסתכלי תקרי. לשם זה הולך.
תשמע,
זה מתחיל באיזה דחקה
כולו,
של הנשיא, שהוא יושב שם ועושה
כולו,
מיליונים, וטראמפ טאוור וכאלה.
אומר לנו דברים, העולם כולו, לא יודעת, אני רואה שיש עכשיו כותרת שישראל סולקה מירי תיירות ענק באיטליה, קראתי גם בסוף שבוע על
ש...
עוד דברים שבהם...
יש דיבור שלהיף את הנבחרות ספורט שלנו, יש השבוע,
בהכל, יש מדינת ישראל
ענק.
מוקצת בעולם. עכשיו תגידו רגע.
מי ששולט בוופה, אני רק רוצה להגיד, מי ששולט בוופה, שזה מה שנקרא ארגון העל של הכדורגל האירופי, הוא קטר. היא מה שנקרא, מממנת שם, לא סתם, המונדיאל היה בקטר. קטר לוחצת עכשיו שישראל תצא מכל הטורנירים, מכל המשחקים.
תשמע, זה יבוא בעוד ועוד ועוד דברים.
ספרטה.
הבידוד העולמי. קראתי בסוף השבוע גם דברים שאנשים חוו ביוון, כאילו גם מקרים פרטיים שאנשים חוו ביוון, וגם יצואנים שלא רוצים לעבוד איתם יותר בעולם. אגב, גם אנשי קולנוע, גם ראיתי בסוף השבוע הזה על אנשי קולנוע וטלוויזיה שעושים דברים בחול, והמכתב שיצא מפה, מישראל, של 40 או יותר קולנוענים שמעודדים את החרם העולמי, בסוף זה יוצא גם על ראשם.
בושה וחרפה בעיניי. בושה וחרפה, מן, זה האומנים שמעודדים חרם תרבותי עלינו, הוא כאילו, אני לא מבין.
האומנים הישראלים.
יש פה כל... כן, אומנים ישראלים. גם אלה בחול אני בכלל מצפה, אבל מאומנים ישראלים, הרי האומנים בארץ פה, יש להם לרובם המכריע, עמדה ליברלית, חופש ביטוי, נאבקים. במקום שיתמכו בזה בעולם, נגיד עכשיו העולם לא תומך, אז באים חבר'ה מהארץ ומעודדים חרם תרבותי על אומנים בארץ שמנסים להשמיע קול שפוי? מה, איפה זה? איפה נשמע דבר כזה? טוב, זה לא בסדר.
בכלל, כל הסיפור הזה עם טקס פרסי אופיר, שאפשר להפסיק לקרוא לו טקס האוסקר הישראלי, טקס פרסי אופיר, זה אחלה שם.
כאילו טקס האוסקר זה בגלל שהזוכה משם יוצא לאוסקר.
נכון, נכון, אבל יש לנו גם תרבות משלנו.
נכון.
זה פשוט באמת אי הבנה בעיניי של מה החשיבות של הסרטים האלה שמראים ומשדרים לעולם.
זה הבנה
אחר
מוחלטת.
וביקורתי. עדיין לא ראיתי את הסרט
מוחלטת.
הים שזכה, ואני מאוד מאוד רוצה לראות אותו. ואם מישהו חושב שסרטים על ילדים פלסטינים שרוצים לראות את הים זה פוגע בביטחון ישראל, אז נראה לי שמה שפוגע בביטחון ישראל זה מלחמה. וזה ששנתיים כמעט לא משחררים חטופים, זה פוגע בביטחון ישראל. זה עוד פעם מתחילים בלבל לי את המוח
ישראל.
עם מלחמה פסיכולוגית. תקשיבו, לפני מלחמה פסיכולוגית יש את המלחמה עצמה. זה מה שפוגע בביטחון ישראל. הסרטון של הילד לוקח את אחותו על הגב במבט קורע לב יש לילד הזה. זה פוגע בביטחון ישראל. לא הסרטון. זה שזה קורה, זה פוגע בביטחון ישראל. בסדר?
פוגע בביטחון ישראל שכבר שנתיים.
זה לא הדימוי, זה לא הייצוגים. הדבר עצמו פוגע בביטחון ישראל. האם יש
שנתיים.
מקום שבו יותר מסוכן להיות יהודי בעולם היום, בכל העולם האנטישמי והגדול, יש מקום שיותר פוגעים בו ביהודים מאשר פה ממש. אבל אנחנו אומרים לא, נכון. אבל אנחנו אומרים, לא, פה אנחנו מכירים את השפה של הבית חולים, של איך להתפנות, של מה, אבל המקום הזה הוא מסוכן מאוד, אנחנו יודעים את הדבר הזה, ומה שמסכן אותו, זה לא הדימויים, והייצוגים, והסרטים, והתרבות.
גלית, הייתי הולך למיקי זוהר, ואומר לו, אדוני, אתה רוצה לתרום לי במדינת ישראל? לפני שנתיים, היה מכנס כנס חירום, של כל מיני אורחים, בימאים, תסריטאים.
אדוני, זה הרעיון שלי. אתה לא גונב לי עכשיו את הרעיון הזה.
מכנס אותם, מארגן תקציב, במקום למנוע מהם תקציב, אומר להם, חבר'ה, בואו נעשה הסברה. בואו נעשה, כי קרו פה דברים, גם בצד שלנו קרו דברים שהיה ניתן להסביר אותם, ומצבנו הביטחוני היום.
עדיין ניתן להסביר אותם, וזה הולך ומתמעט.
איפה אתה? אתה הולך ומונע, ומקים עכשיו טקס אלטרנטיבי. מה אתה מתעסק? מה זה השטויות האלה שאתה מתעסק איתם? כך אומנים, כך סטורי טלרים, כך אורחים, כך בימאים, שף, תקים איזה סופר פאוור.
כי הוא זה בדיחות נמוכות, הוא לא.
אני אביא עכשיו בדיוק בובה של לילה.
זה לא מתאים, וגם זה לא טוב באירופה, מה הם יחשבו עלינו? בסדר גמור, טוב.
הם לא מבינים פה את ההומור הפרובנציאלי, ההומור הלטי.
הם לא מבינים, הם לא מבינים. חדשות, רוצה? של דברים טובים נראה לי.
אני כתבתי.
גם את החדשות אתה כתבת, אנחנו תכף ניפגש עוד.
גלית חוגי, אלי בן דוד,
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, 8:03. שלום אלי.
שלום, שלום.
לא, להפסיק לגעת במיקרופון, היה לך עכשיו המון
לא
זמן
נוגע,
לזה.
לא נוגע, לא כלום, שום דבר.
מאיה קנולר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו, וגם יאלי פה, אבל אני לא יודעת שם משפחה של יאלי. אולי הוא הלך כבר? אתה... מה? שביט. בסדר גמור, אז הם כולם שביט. פה. כן, כן, כן. ואתה שמה.
אני שם, אני אי שם, אבל אני מגיע עוד מעט לארץ.
באמת? מה, אתה כבר לא יכול לא להיות איתי באותו חלל?
נגיד, בחמישי אני יושב לידך.
אבל לפני זה יהיה לנו ראש השנה.
נכון,
כל מי שמארח, מארח, וכן הלאה.
נדבר קצת, את מתארחת, אני מתאר לעצמי, נכון?
כן.
למה את צוחקת? מה זה הצחוק הזה? מה יצא ממך? את לא מארחת.
אני מארחת לפעמים במקרים ספציפיים.
לא, אני דברתי על החג, על החג.
ודאי שלא, אני גם כשהיה בקבוצה של המשפחה, מי מביא מה והחלוקה של הדברים, אני כתבתי איזה דברים אני רוצה
שיהיה... התקלקל לך מכשיר.
לא, אני כתבתי איזה דברים אני רוצה שיהכינו לי.
לא נכון, לא...
כן, לא, יש איזה עוגת דבש אחת שחייב.
תראו את החוצפנית אחת.
למה? לפעמים יש אנשים שצריכים לסעוד.
25 אנשים.
כולם כל כך אוהבים לתרוח, אז הם צריכים לתרוח בשביל מישהו. 25 אנשים אצלך?
כן, מי ומי בשל? מי מבשל?
נו, מי מבשל? אתה?
אבל הפעם אמרתי, אני עושה פה משהו מטומצם, זה מה יש, חבר'י.
מה זה, זה מה יש, קריחים? מה זה, זה מה יש?
לא, לא, אבל בדרך כלל אני עושה כמה סוגים, וזה הפעם, אין לי כוח, די.
לא, תראה, מה, בגלל שהכבש?
דגים חריפים, עם איזה פרגיות ושניצלים והביתה.
לא, אין מצב, אתה מזמין אנשים לראש השנה, עם דגים, פרגיות ושניצלים? לא, לא, זה לא מתאים.
תקופה קשה. אז מה את רוצה, בסלט? מה את רוצה שאני אכין פוד?
מה זה? זה כלום.
תגידי.
זה בקושי ארוחת בוקר.
אני חושב שזה די מכובד.
מה מכובד? די? מכובד יחסית למה? יחסית למרכזים הומניטריים אולי.
מה זה הדבר הזה? בוא נה, דגים חריפים.
נו, דגים חריפים זה סתם.
פרגית עם תפוחי אדמה. נו. מה זה סתם?
לא, דגים חריפים זה goes without saying, זה בהתחלה, זה לא קשור. מה זה דגים חריפים?
בוא נאמני, אני בחור צעיר, אני לא מבוגר.
בעצם אתה הכנת להם פרגיות עם תפוחי אדמה, זה מה שאתה אומר, כי שניצלים זה לא באמת, זה לילדים.
פרגיות עם תפוחי אדמה, שניצלים לילדים ופסטה לילדים. אני מביא עוד דגים, מנה אחרונה, סלט, תאכלו ורופו.
תקשיב, התפריט הזה...
איזה מצחיק זה להגיד את זה, זה כמה פעמים, אולי זה יתרבה מעצמו.
לא, כן, כמו יש באתרים כאלה של בגדים, שזה עושה כאילו יש
עוד דפים, אבל את יודעת שאני לא יענה, נכון?
לא קשור לליהנות, אני אומרת, זה שולחן לא רציני. לא, זה לא מתאים ככה, אני אומרת לך את האמת.
תראה, בדרך כלל אני גם מכין פסטלים, אני מכין... אני מכין סביצ'ים, אני מכין פסטלים.
בטח!
אין לי כוח, אין לי כוח.
מה זה אין לך כוח?
יום אחרי אני גם טס. אין לי כוח לראות.
צריך עוד כמה מנות, נועד רבה, אתה יום אחרי זה טס, אתה לא צריך לנקות כלום, לא, לא. צריך לפחות עוד משהו.
להפך, אני צריך לנקות עד אמצע הלילה, מי?
צריך איזה משהו עם פירות יבשים, איזה צלי, איזה כבש.
רציתי עוף בקוקי, עוף בקוקי עם פירות יבשים, שזה גם נראה מרשים.
אני בהלם.
תקשיבי, עוף בקוקי עם פירות יבשים, עוף בשקית קוקי עם פירות יבשים, היא לא מוכנה אלינור, אומרת לא, זה עושה בלגן, העצמות וזה. הכי קל, אני לוקח פירות, שם דבש, מי פלטק תק פירות יבשים, סוגר בקוקי, אורז, ביי.
אבל תקשיב, זה לא רוצה. בסדר. טוב, בסדר.
תגידי מה אני, מזנון האכלה?
כן.
תאכלו לפני, תבואו.
ביף וולינגטון אולי. מה אתה אומר?
לא, 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 אין לי כוח לביפים ולאש ובשר כתף, כל מיני. יש לך בשר חמש, אז אין לי כוח לזה. יש לך בשר כתף, טוב, תן לי מה, שמרת לי, עובדיה. אז בי אותי, בשר כתף, תאכלו שניצלים, הייתה. תקופה קשה.
לא, 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 אני לא יודעת מה להגיד לך.
לא, זה לא בשבילי. גם את יודעת, אני יכול להמשיך להגיד דברים על ההרכב, על הערב, אבל בטח שומעים פה, אז אני אמנע. אני אגיד לך בפרטי.
מה?
אכתוב לך בפרטי אם תרצה. אז ונו, בחייך.
טוב, בסדר, אבל אני רוצה...
אני לא מסוגלת לשמוע את השידור הזה, ואז אני אסתבך כהוגן, אז...
כהוגן, לא, אתה כבר הסתבכת, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה או לא. בסדר, בכל מקרה, אצלנו התפריט יותר גדול מזה, משום שאנחנו...
בבקשה, בואי נשמע, בואי נשמע, אולי נקבל רעיון, בבקשה. מה ביקשת מאמא שלך להכין במיוחד?
לא מאמא שלי, ביקשתי מהדס, מאחותי, שתכין לי את העוגה דבש הספציפית שאני אוהבת, עוגה דבש מלוח יוצאת מן הכלל. אבל לא, מבחינת בשר, ודאי שיש הרבה יותר ממה שתיארת, כי משום שאנחנו לא, זה לא, אם, כאילו הם רוצים שנבוא.
אני גם לא חובב בשר גדול. למה צריך לאכול בשר? אפשר להביא פה סביץ' שאפשר להביא דגים. מה עכשיו בשר? מה אנחנו קניבלים?
כי ככה זה, בראש השנה, פתאום הוא ממציא את הגלגל. אז בוא תעשה גם ביום אחר, מה אתה אומר?
לא צריך בשר, לא צריך. כל הבשר הזה, כל הבשר הזה, בשר. אני לא אוהב את זה, זה לא טעים. זה לא באמת טעים, זה לא מתעכל טוב. לא בריא לאכול בשר. אוף, נגיד, בשר אוף, בסדר, יאללה. נתקדק אותה. אבל בואי, מה את באה לי פה?
קציצות קרישה?
תגידי, מה אני, איך קוראים, לוחיים כהן?
לשון.
מה זה?
לא אוכלים לשון?
לשון!
יש אצלם.
זה מאוד טעים, אבל לא.
אוי,
מאוד טעים, אמא שלי עושה. אני לא אעשה, אני לא אעשה. אני לא מכניס לשון אלי הביתה, רק המחשבה, ג'יזוס.
רק המחשבה.
לא, 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 את לא בכיוון, את לא באזור בכלל.
אני שומעת שאני לא בכיוון, הכיוון אצלכם.
חשבתי שתבואי תביא לי איזה רעיון.
זה מק ראש השנה. לא, אתם הולכים על מהיר.
את לוקחת לי דברים פנימיים ואוכלת אותם, אז לא אוקיי.
נכון, נו, מה אתה רוצה שאני אעשה, בוודאי.
לא, 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 לא בשבילי, לא, זה לא בריא.
לא רק זה, עזוב דברים פנימיים, בכלל צריך לעשות שיהיה אוכל על השולחן. צריך לזרוק. אם אכלו הכל, לא היה טוב ראש השנה. לא היה טוב.
גלית.
לא נכון, מה זה? מה תגיד לי, אדונים?
את יודעת ששיחה כזאת, עוד נגיד 50 שנה, יגידו, זה אנשים פרימיטיביים, הם אכלו קורקבנים.
נכון.
הם אכלו איברים של חיות.
עכשיו, מה יפה בקורקבנים? שתגיד, מהצד שלה בחוץ, אתה ראית פעם פופיק של תרנגולת? עכשיו, אם אין לה פופיק, מאיפה הקורקבן?
התחילה עם הפופיק.
לא, אני רק אומרת לך כזה דבר. התחילה עם הפופיק. אם קוראים לה איבר קורקבן, איך ייתכן שאין...
קורקה, משהו עמותק.
קורקה, תקשיב רגע. אם הם קוראים לזה קורקבן, למה אין פופיק לחיות המדוברות? אז מאיפה האיבר, אתה מבין?
לא צריך לא את הפופיק ולא את הצד השני. עזבי אותנו, חבר'ה, תאכל סלט, אני אשים רימונים.
די כבר עם הסלט הזה, לא? אני לא מאמינה. תעזוב, תן לכל אחד ואוצ'ר למכונה שהיא יוציא סנדוויץ'. מה זה? אני לא מבינה את זה, אני פתאום מתחילה לחשוב.
אלינור אמרה גם שהיא תעשה עלי בצק הזה עטוף עם... כן, לא, לא עלי גפן, בצק הזה שמרים, עטוף עם גבינת פטה בפנים. נחמד!
לא, אני פשוט...
גם עלי ראשונה.
בהלם
למינימליזם
המזעזע שאני שומעת פה.
ממש לא מינימליזם, את מתארת אותנו כזוג קמצנים, שזה לא נכון.
נכון, אני לא מתארת, אתה מתאר.
לא, אנחנו מזמינים כל חג מלא אנשים אלינו הבית.
אתם
לא נכון, נותנים, אבל לא קורקבנים.
לא נותנים כלום. נותנים פיתה עם פטה.
מי קרה שאני צריך לקחת לשון של פרה ולהכיל בה אנשים? תגידי, מה, נפלנו על הראש?
כן.
מה, זה הקוקוריק?
לא, 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 לא. לא, לא. אצלנו יהיה הרבה 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 יותר אוכל, והוא יהיה הרבה יותר טעים. אני באמת, אני רק קונה דברים שצריך, וזה, אני לא מכינה, אבל יהיה כמו שחג אמור להיות. כל העניין הוא שיהיה האבסה. שנאביס את עצמנו לקראת השנה החדשה. כי הבור הפנימי הוא כה גדול. עכשיו, הבור שלי הפנימי בתוך הלב, אני אומרת לך חד משמעית, רגל קרושה ממלא אותו. שלא יהיה ספק. חזרת טובה ממלא אותו. הבאתי מפולניה חזרת.
אני חולה על בעלך. אני חולה על בעלך. אין תוכנית בו... איך יש לך את האנרגיה על הבוקר לפצוח מונולוגים כאלה על רגל קרושה? אני כאילו דמיינתי לרגע את בעלך יושב ואומר...
אבל תפסיק עם בעלך, בן זוגך, כאילו לא התחתנו.
זוגך, נכון, אישך, אישך.
לא, כאילו אין לי בעלים, סתם, לפעמים זה פשוט כזה, אנחנו רגילים לשמוע את זה.
אני גם לא אוהב את המילה הזאת, בעלות, סליחה, אני חוזר בפניית פרסה מקסימום. אישך.
גל, נו.
גל, נכון, גל יושב ואת נותנת לו את המונולוגים, אנחנו כזה כקרשה, הוא אומר לעצמו, למה?
לא בטוח שהוא שומע בשתי אוזניים.
אבל בלב, הוא אומר,
יכולתי יותר, כן, לא, בטח שהוא אומר.
יכולתי יותר.
לא, בסדר, אז מה? אבל איזה ילדים נחמדים. איזה ילדים נחמדים יצאו.
מה, זה גם את נחמדה, גם הוא, זה נהדר. כן. לא, סתם דמיינתי להגיע את הפנים של גל.
בכלל, במקומות, אני יכולה לתת לך כל מיני סיטואציות, שהיית, באמת, אני הייתי משלמת כסף, רק שיש סרטון של הריאקשנים של גל. אני צועקת במקלט על אישה. אני צועקת במקום אחר, שואלים אותי מה דעתי על משהו ואני אומרת. 5 דקות לפני שאנחנו אומרים לזה.
הוא כזה עושה כזה, מבטים מאחורש, חבר'ה, זה לא ידיים. חבר'ה, לא עזבו אותו, די.
אז בוא נמצא שיר ואני שולחת לך בפרטי את התפריט של המשפחה שלי. ברציני אני שולחת לך.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. אתמול שודר הפרק כן. השני בסדרת הדוקו החדשה של עמרי אסנהיים וגלעד טוקטלי, מה קרה לצהל, זה בהוט 8 וברשת, ועכשיו אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לעמרי אסנהיים, יוצר ומפיק ראשי של הסדרה. מה העניינים?
בוקר טוב עמרי. מה שלומכם?
בסדר גמור. עמרי, חוץ מהעשייה הדוקומנטרית הכל כך משמעותית שלך, אתה יש לך גם עבר כחייל קרבי מאוד בצהל, תגיד רגע, בסוף העשייה של הסדרה הזאת, כמה התאכזבת או הרגשת רחוק מבחינה אישית ממה שקרה לצהל הזה שאנחנו רואים היום?
תראי, האכזבה הגדולה הייתה ב-7 באוקטובר, זאת הייתה האכזבה הגדולה, ועכשיו אנחנו רק מנסים להבין בעצם למה זה קרה. תראי, אני ב-25 שנה כעיתונאי עושה תחקירים לצבא, אני עושה תחקירים על הצבא כי אני אוהב אותו וכי אני מאמין בו וכו אנחנו, זאת אומרת, איתה לי תחייב במשהו שהוא עתה.
ואין ספק שגם העובדה ששירת את השירות כזה, היא גם עושה קשר אחר לגוף הזה.
נכון, כי תראי, לא סתם שירתי שירות כזה, שירתי ביחידת החילוץ של חיל האוויר ב-669 וראיתי מקרוב בכל הזנקה שהייתה לי כחייל בסדיר ואחר כך במילואים, ראיתי מקרוב את התוצאות של מה שקורה. זאת אומרת, אני ראיתי את החיילים הפצועים ולצערי גם ההרוגים בשטח, והדבר הזה, אני חושב, זה מה שהכניס בי ככה את המוטיבציה ואת הדרייב לעשות את התחקירים האלה, שאני חושב שמה קרה לצהל הוא אולי הגדול והעמוק ביותר שעשית שאתה היה לעשות.
עמרי, אני רוצה לשאול אותך לגבי הסדרה, קודם כל אני מת עליך, גילוי נאות, עמרי גם גלית, הוא חתיכת, אוהב כדורגל ישראלי, מה שנקרא ארטקור, לא פחות, מה לעשות, מה לעשות,
לא פחות. חזרנו מנתניה, חשבנו שהם מוכנים בין הידיים, אבל ניצחנו
בזה. קיבלו אתמול 5-1, אבל נעזוב את זה, זה כבר לתוכנית אחרת. יש בסדרה הזאת, לפני שנתאר, אני קופץ ברשותך כמה פרקים קדימה, הסדרה הזאת מתארת את מנסה להבין את המחדל הצהלי, ויש פרק אחד שקראתי שאני אראה את כל הסדרה מן הסתם, אבל הוא ממש מעניין אותי, זה העירייה האחת בחברון, על הסיפור של אלאור עזריה, ועל מה שזה עושה לצהל וקורע אותו מבפנים. אם בא לך לזרוק על זה, זה ספוילר קטן, כי זה מעניין אותי ברמה החברתית.
בטח, בטח. אז קודם כל, הפרק השני ישודר הערב ברשת 13 אחרי החדשות, והפרק השלישי ישודר בשבוע הבא. עירייה אחת בחברון, תראי, פרשת אלאור עזריה, זה לכאורה פרשה קטנה, ואתה אומר, בהיסטוריה שאתה מכסה 40 שנה, אני חושב שזה אחד מהרגעים הכי משמעותיים של צהל, לא רק ב-40 השנה האחרונות, אלא מאז קום המדינה.
למה? זה רגע שהוא גם של חברה ישראלית, לא רק של צהל.
זה הרגע שפה...
יש שם שני כוחות בחברה הישראלית ברגע הזה, שכולם חושבים שהם גיבור, באמת.
יש שם שני דברים שקורים בעקבות הדבר הזה. קודם כל, שימו לב שזאת הפרשה שמסמנת את הקרע בין הדרג הפוליטי לבין הצבא. בפעם הראשונה, 3 ימים אחרי שהפרשה, אחרי שהעירייה הזאת נורית בחברון, אחרי שנתניהו מגנה את החייל ומגנה את הזה, נתניהו רואה שבעצם עוקפים אותו מימין, ואז הוא מחליט להעדיף את הבייס הפוליטי על פני הצבא. הדבר הזה קורה בחברון בפעם הראשונה כשנתניהו מתקשר לצ'רלי עזריה ב3 ימים אחרי הירי בחברון, הוא, אתה יודע, הוא הולך ומתגבר עוד ועוד ועוד, ומתעצם במהלך המהפכה המשפטית, מגיע ב-7 באוקטובר, ואנחנו רואים עכשיו בחרבות ברזל, אפרופו התמרון לתוך עזה, את הקרע הגדול בין הצמרת הצבאית לבין הצבא. זה בעיניי פרשת אלאור עזריה היא הנקודה שבה זה מתחיל, שבה זה מתחיל לקרות, שבה יש נפתח פער בין הבייס הפוליטי לבין הצבא. הדבר השני שרואים בפרשת אלאור עזריה, שהוא באמת מדהים וצריך להבין אותו כדי להבין את מה שקורה בצבא היבשה לפחות, אתה רואה שיש פער גדול בין המפקדים שיושבים בקריה לבין מפקדי השטח, בכל הקשור לתפיסה, למשל, למוסר הלחימה. אתה יודע, בשטח מעדיפים הרבה פעמים את חיי החיילים, אתה יודע, אני לא מתווכח בצדק או שלא, את חיי החיילים על פני פגיעה בבלתי מעורבים. בעוד שבצמרת הצבאית עדיין חיים לפי החוקים של טיפה לפי העבר. זה קשור גם הרבה מאוד לשינוי הדמוגרפי בתוך כוחות היבשה. הכניסה של הציונות הדתית באופן
חזק. ולשינוי אמיתי בחברה הישראלית, אי אפשר לנתק את שניהם.
נכון, ובצבא היבשה אתה רואה את זה, אתה רואה את זה מאוד מאוד חזק, מכיוון, בוא נאמר את האמת, אם אין ציונות דתית בצבא היבשה, זה אני אומר לחיוב, אם אין ציונות דתית בצבא היבשה, צבא היבשה נראה אחרת, או יש אומרים שאפילו לא היה קיים במתכונתו הנוכחית. הם חלק מאוד מאוד חשוב. התפיסות האידיאולוגיות שלהם הן שונות ממה שהיה לפני 20, 30 ו-40 שנה, כשבני, לא יודע מה, בני הקיבוצים והמושבים והאליטה העירונית כבשה את כוחות היבשה. והדבר הזה בא לידי ביטוי בפרשת אלאור עזריה. חייל מרמלה שמשרת בחטיבת כפיר, שגדל על איזה שהם ערכים מסוימים, מבצע את הירי הזה, ובצמרת הצבאית לא מבינים איך זה קרה להם. הרבה פעמים, במידה מסוימת הם רוצים לבודד את אלאור עזריה כדי להגיד זה עשב שוטה, אבל בעצם מתעלמים מהבעיה הרבה יותר גדולה שקורה בתוך הצבא.
ומה שקורה בחברון בזמן הזה, באופן כללי, ואיך מתנהל היום יום שם, באזור הזה. גם זה דבר, אני זוכרת את תוכנית עובדה שלכם על אלאור עזריה.
נכון, אני עשיתי אותה.
אני בוודאי שאתה עשית, אני זוכרת טוב מאוד. סתם, דברים קטנטנים, איך נראה היום יום שלהם במקום הזה שאוכלים בו טוסטים בחברון?
בדיוק.
זה דבר ש...
בקיוק של אופר אוחנה, שיושבים חיילים ומבלים שם כשמעליהם תמונות של ברוך גולדשטיין, ואומר שמואל זקה אצלנו בפרק ששודר בשבוע הבא, שאתה לא יכול, אתה לא יכול לצפות מחיילים שיושבים מתחת תמונות של ברוך גולדשטיין ושהמפקדים שלהם לא אומרים שום דבר על הדבר הזה, ונהנים שם מאוכל בחינם במקומות האלה, ושאומרים שהרב שאת שלהם, של חברון, הוא האלוהים שלהם, זה שיחת הפתיחה של החיילים שמקים לחברון.
היה איזה ברנש ישעיהו ליבוביץ' שאמר את זה הרבה הרבה אחורה, מה שזה יעשה לנו הישיבה שלנו שם, כן? הנה.
כן, אבל נכון, המדינה משתנה והצבא מנסה להשתנות לפיה, אבל גם באמת, האם סיימת את העשייה הזאת בהרגשה שהאתוס הצהלי נשאר באיזה מקום אחד, אבל המדינה מסביבו השתנתה? זאת אומרת, מי הלך רחוק ראשון? הצבא, העם, החוסר חיבור הזה ביניהם?
תראי, אני מצייר את המשולש הזה, זה לא משולש, זה בעצם קו ישר עם שלוש תחנות. זה יש מה שהציבור חושב, לחץ ציבורי, אגב בכל הכיוונים, לחץ ציבורי זה יכול להיות ארבע אמהות, וזה יכול להיות ההפגנות לטובת אלאור עזריה מחוץ לקריה. לחץ ציבורי שמחלחל אל הפוליטיקאים, ומהפוליטיקאים אל הצבא, זה הסדר בעיניי. זה מה שקורה, ציבור, פוליטיקאים, צבא. ככל שיש מפקדים חזקים יותר בשטח, אז הם יודעים לעצור את זה. ככל שיש פוליטיקאים חזקים יותר, אז הם יודעים לעצור את זה. אבל זה המסלול שאני רואה בכל הסדרה הזאת. אגב, לא רק בפרשת אלאור עזריה.
עומרי, אפרופו המשולש הזה, אני לוקח אותך רגע מהסדרה למציאות, כי אני מתאר לעצמי שיש פרור טבעי. אתה מדבר על המשולש ציבור, פוליטיקאים, צבא. איך אתה מתאר את מה שקורה היום בעזה? כעיתונאי כרגע, לא כיוצר סדרות.
קודם כל, יש שם, צריך להגיד, יש שם לוחמים עזי נפש שבאמת מחרפים את נפשם ועושים...
הכוונה שלי לקצונה הגבוהה, לפיקוד הבכיר.
הקצונה הגבוהה רוצה לנצח, אבל הקצונה הגבוהה לא מאמינה, אני חושב שהיא פחות מאמינה בכניסה הזאת. אגב, זה לא סוד, אתה רואה את אייל זמיר, את הרמטכ"ל ואת הדיונים שלו, אותו רמטכ"ל שנתניהו והממשלה חשבו שהוא יהיה התחליף המדהים להרצי הלוי שקשל בשבעה באוקטובר, אז אתה רואה שהוא גם כן, הוא לא מאמין, אני לא חושב שהוא מאמין עד הסוף בכניסה הזאת. אני צריך להגיד ביושר גם עוד דבר שאומר את זה אביב כוכבי אצלנו, הרמטכ"ל. צה"ל ניצח את חמאס לפני
שנה כבר.
היית צריכה מס, אחרי 5 חודשים של מלחמה, ניצחון עם הישגים פנומנליים, את הניצחון הזה צריך לתרגם להישגים מדיניים. הדבר הזה לא קורה, לא רק שהוא לא קורה, גם ממשיכים להיכנס ולהיכנס עוד פעם ועוד פעם אל אותם מקומות. עכשיו, אם רוצים להוריד את הנשק האחרון מידיו של החמאס, ניקח האחרון, הדבר הזה ייקח הרבה מאוד זמן ויעלה במחיר גבוה. אבל זה כבר עניין של השקפות. בצבא חושבים, בממשלה חושבים שלחץ צבאי יביא לניצחון ואפילו יצליח להחזיר את החטופים, מי שנשאר בחיים. ואתה יודע, והצבא אומר, חבר'ה, אנחנו ניצחנו, תרגמו את הדבר הזה להישגים מדיניים, תביאו עסקה.
ואולי גם אנחנו היינו צריכים להתעורר מזה שצהל הוא הצבא הכל יכול הזה, איזה דמיון ציבורי כזה, כאילו צהל יסדר את כל הדברים, מה נסדר? יסודר?
צהל, האמת שמבחינת צהל, עזבית 7 באוקטובר הוא כישלון אדיר, אדיר, זו לא תקלה בדרך, זה לא שגיאה בקונספציה, לא צריך להתעלות בכל המושגים האלה שמורידים את האחריות מצהל. צהל קשה מבצעית ומודיעינית, כישלון אדיר ב-7 באוקטובר. אבל מאז, ב-7 באוקטובר צריך להגיד ביושר, בצבא היבשה התרומם כאוף החול מול חמאס ומגיר אותו תוך מספר חודשים. ניצחנו את חיזבאללה, אני חושב שלהיות היום אלוף פיקוד צפון זה תפקיד שהוא לא כל כך קשה ומשמעותי כמו שהוא היה לפני שנה-שנתיים. איראן, תימן, אתה רואה שצהל מגיע להישגים גדולים, הוא באמת הוכיח את יכולותיו למעט הכישלון האדיר ב-7 באוקטובר, והוא לא נקודתי. אז אני אומר, עכשיו צריך לתרגם את הדבר הזה לאיזשהו הישג אחר, באמת שהשתנתה המציאות גם בזכות צהל, הרבה בזכות צהל, שצריך לתרגם את זה לשינוי, אתה יודעת, מדיני.
אנחנו חייבים לסיים, אבל אתה חושב שצהל מסוגל להשתנות? הוא עתיד להשתנות?
הוא כל הזמן משתנה. צהל כל הזמן משתנה. צהל מאוד מאוד השתפר אחרי 7 באוקטובר. אני שוב אומר, יש בצהל עוד הרבה מאוד בעיות. סיימתי קודם פרשת אלאור עזריה, העניין הערכי, אני חושב שצריך לקבל טיפול מאוד מאוד גדול לכם.
השקעה במודיעין מסוג מסוים, אנחנו...
נכון, אני חושב שבמודיעין יש הרבה מאוד מסקנות שצריך להציג, למשל שיהיה לנו מקורות אנושיים בתוך עזה, ולא נתנב רק על טכנולוגיה, יש 1001 דברים שצריך לעשות, ואני חושב שעושים אותם, יש עניינים מאוד מאוד עמוקים שצריך לטפל בהם אחרי שהעניינים המבצעיים ירדו מהפרק.
מה קרה לצהל? וואו, שאלה. כמעט, אני הייתי אומרת שאתם כמעט הוועדת חקירה הממלכתית היחידה שיש בשלב זה.
בינתיים.
כן, אני, לצערי, אני לא בטוחה שיהיה לה תחליף אחר. בימי ראשון.
הערב 13, אחרי החדשות, הפרק השני.
ובהוט 8.
ובהוט 8 מדי מוצ"ש, כן.
עומרי אסנאי, תודה רבה.
גם בסדרה וגם לנתניה.
אלי, ותבשל בחיית רבק, שמעתי קודם, מה אמרת?
כן, איזה חצוף, וואה. יאללה, יום מעולה.
יאללה, ביי ביי.
ביי, ביי.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד, בוקר טוב לחבר שלנו, דניאל זילברשטיין, כתב המגזין והתחקירים של ערוץ 13. מה העניינים?
מה המצב?
האם הולכים להעיף אותנו מאירופה, תגיד? כן או לא, מה אתה אומר?
שאלה גדולה מאוד.
העיפו פעם?
לא.
העיפו את רוסיה?
כן, בהחלט. אבל רוסיה פתחה במלחמה, וזה כאילו הטיעון שישראל החזיקה בו עד עכשיו, לעומת ישראל שהגיבה להתקפה.
וישראל הפציצה את קטר, דניאל, וקטר יש לה השפעה, אולי תרחיב על ההשפעה של קטר על וופה?
כן, לפי מה שאנחנו מבינים, ביום שלישי יש דיון של הנהלה של וופה, ויש לחץ להעלות את הנושא הזה להצבעה. ישראל פועלת מאחורי הקלעים כדי למנוע את הדבר הזה. אני לא יודע להגיד לכם באחוזים וסיכויים, בדרך כלל ישראל הצליחה לסכל יוזמות כאלה בשלב מוקדם.
אבל אם זה יעלה להצבעה, דניאל, רק להגיד שיש רוב מוחץ נגדנו, זאת אומרת, אם זה עולה להצבעה, מה שנקרא, הלך עלינו.
זה נכון. העניין הוא איך נגיד את זה בעדינות? צעד כזה זה די סוף הסיפור, כי כגוף בינלאומי ברמה הזאת מקבל החלטה, קרוב אולי שכולם ילכו אחריו. ואז כל האירוויזיונים למיניהם קנה גדולה מאוד. אני לא יודע להגיד לכם אם זה יקרה. עד עכשיו לא הגענו לשם, והרבה חשבו שכבר נגיע, אבל אני רק נזכיר ש... היו פתרונות ביניים ברוב הענפים, כאילו הטיעון הביטחוני גרם לזה שאנחנו לא מערכים משחקים בינלאומיים בבית, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב בכדורסל, או מכבי תל אביב בכדורגל, משחקות בחול. וזה היה פתרון שהוא סביר, כן, לא מביאים לפה צהל, אין סכנה גם כשבפועל אין התקפות טילים כל יום כמו שהיה.
נכון, זה כאילו איזה מס קטן שאנחנו משלמים על האירוע הזה.
ענישה מינימלית יחסית בנסיבות האלה.
ענישה מינימלית.
ואני חושב שאם ישראל תצליח לסכל את הדבר הזה, זה יהיה מהלך מדהים דיפלומטית.
יש מישהו שיכול לעשות כאלה דברים? יש בספורט אנשים מספיק חזקים בוופה וגם מספיק דוברים?
שינו זוארץ הוא איש חזק מאוד, יושב ראש התאחדות כדורגל לצורך העניין. הוא אדם שמקושר מאוד.
שבמצב שישראל נמצאת כרגע, זה יכול להיות גם בדרגים הרבה יותר גבוהים מזה. זה יכול להיות מהלך, כמו שישראל מנסה לפייס את הקטרים באמצעות ארצות הברית, או לטעון כאילו היא תמשיך להיות מתווכת בסיפור הזה, וההתקפה כאילו לא הייתה על קטר, אלא בעצם על חמאסניקים, ובמקרה זה היה בקטר, ואז הם מנסים למצוא כל מיני ביטחונות עם האמריקאים או הבטחות או דברים כאלה, זה דבר שיכול להגיע עד לשם. זאת אומרת, אם הקטרים עושים מהלך בינלאומי,
צריך כוח בן גבירי בספורט, רבותיי, זה מה שיסדר. צריך את הכוח חברון, אני יודעת.
זה צריך להיות בדיוק הפוך, זה צריך להיות הדברים הכי דיסקרטיים, הכי בשושו, הכי שלא אתה לא מודע להם בכלל, ובזה ישראל לא ראה. להגיד מאחורי הקלעים עד היום. היו כבר יוזמות להדיח אותנו מהאולימפיאדה, אני מזכיר, וניסיונות כאלה ואחרים גם לגבי, עכשיו נגיד היו כל מיני דיבורים שספרד הודיע, או פוליטיקאים ספרדים אמרו שאם ישראל...
מה יש להם בספרד, דניאל?
שנייה, שאם ישראל תעלה למונדיאל, אז הם לא השתתפו, אז תודה לאל, אנחנו לא מספיק טובים בכדורגל, פשוט לא נגיע למונדיאל, וזה ייגמר. אבל מה עשינו לספרד? בסוף יש ממשלה...
מה הוא רוצה מאיתנו?
לא, ברצינות, מה הוא רוצה ממך? גם בתוך ספרד יש הרי מאבקים, והנרטיב שלהם מצטדר יותר עם הנרטיב הפלסטיני, זה הרי ברור, נו, מה הם רוצים ממך? אנחנו גם כל הזמן באיזה הלם. מה הם רוצים מאיתנו? למה הם באו? טוב, אין לנו עוד המון זמן.
רגע, אבל הוא אומר זאת ככה, בגדול לכל אחד יש בייס, קורא זה.
מה יש לכל אחד?
בדיוק. בייס. בייס. מדבר על הבייס שלו, בדיוק.
נכון, נכון. רגע, אבל אפרופו בייס, ואין לנו עוד הרבה זמן, וקראו אתמול הרבה דברים פה, בספורט. על מה מהם אתה הכי רוצה?
אני גם במצב מאוד מוזר.
למה?
נוצרו 3-4 קבוצות, שאני לא יודע אם להכיר את
הגולים,
או לחולשה של האחרות, שפשוט קוטשות את הליגה כרגע. חלק מהגולים נראים מוזרים במקרה ה...
מה זה גול מוזר? תמיד גול זה נראה מוזר, זה סתם במקרה.
קל, קל מדי, גלית, קל מדי, יש יותר מדי חמישיות, שישיות, יש פערים מאוד גדולים.
של הפועל תל אביב נגד ממסמך אשדוד, שיצפה בשערים שספג השלוש של אשדוד, וישאל את עצמו שאלות.
וואלה?
זה נראה רע מאוד.
אוי, מעניין, עכשיו אפילו אני אצפה.
שוב, אני לא חושב, אני לא רוצה להאשים אנשים בכלום, אני רק אומר שבמצב הזה, נגיד, לאשדוד יש שתי ברירות לטעמי, זה להחליט או שהוא מקצועית לא מתאים, כי זה גולים ממש ממש מבוכים, או שזה חשוד. כאילו באמת, ברמה הזאת, אני לא זוכר שראיתי הרבה זמן תצוגה בליגה שלנו עם שערים מהסוג הזה, זה שערים ממש ממש משונים, חלקם כל מיני יציאות עם ידיים פתוחות, וגול אחד שהוא מסר לשחקן שהפועל, זה נראה רע מאוד.
וואו. א', קודם כל, זה נשמע כאילו גם אני יכולה אולי להיות שוערת. וכן נפתח לי, כן נפתח לי פה עוד אופציה. כאילו, יותר כזה, אני אשיח אותם בזה שאני ארצה לדבר על יחסים ועל מה קורה לנו בדינמיקה כקבוצה. אבל איך תדע, את זה לא ניסינו, נכון? את זה לא ניסית. אבל ההוא של ממסה מחשדוד הוא שיהיה שוער. למה? בוא נראה, אולי אני אביא יותר תוצאות. אוף, יאללה.
דינמיקה, דינמיקה בתוך הקבוצה. בוא נדבר על הדינמיקה בתוך ממסה מחשדוד.
אני רוצה שכל אחד ידבר שנייה על איך הוא הרגיש עם הגול הזה. דקה אחת.
וואי, וואי, וואי. חוזר לעבוד בנמל.
מה שחמור בזה זה שכבר, זה גם ככה כבר מעגל גברים. זה באמת מזעזע.
הבנתי. טוב, בסדר גמור. וואו, אבל זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, ואנחנו נביט.
היו פה דברים מאוד משונים. הפועל פתח תקווה, שיש חתיכות לריין, מכבי נתניה.
דניאל, צריך להגיד
שה... רגע, אנחנו חייבים לסיים, תדעו לכם. אני הייתי רוצה לדבר איתכם עוד מלא זמן, אבל אנחנו מוכרחים לסיים. חברים, שנה טובה. והלוואי שאני שוערת.
נכון,
בקבוצה של שלושתנו.
על גלית נאמר, שוערת בבית מלון לא הייתי שם אותה.
דניאל זילברשטיין, בושה וחרפה, להתראות, שנה טובה.
ביי ביי.
אחרינו אראלה מחלקת כספים יחד איתי, עדיין אני לא יכול לגעת בכסף.
איי איי איי.
בוקר טוב הראלה.
בוקר טוב.
אני רוצה לנחש, האם את מארחת לראש השנה?
ממש לא.
בטח, איזה תארחי, מישהו שפה נפל על הראש, הראלה תארח.
רגע, אבל רגע, אבל נשמור על כבודי.
אני מכינה, אבל
לא. בעבר הרחתי, את כמעט 20 איש. באמת, אני אומרת את האמת.
את יודעת שזה נשמע מעט לאנשים של ראש השנה, אבל לא, זה עדיין הרבה.
זה מה שהיה, 20 איש,
וכל
הכללים, וכל הכלים, וכל
הלשטוף כלים, וכל הזה.
לא. אז יש איזה רעי, יש איזה, בכל אופן,
ראש השנה כאילו חצויים הרי לה.
יש חברה שזוכרת ממנה כלים.
כן, ואז זורקת להם את זה, בתוך הפרצוף, קחו, לא אכפת לי.
את שמה את זה בארגזים, והם באים ולוקחים את הארגז, ככה את הכלים מלוכלכים.
אז ככה את נוהגת בראש השנה?
זה היה הפעם האחרונה שהירחתי, ופינקתי את עצמי בזה, ופה זה נגמר.
את צודקת 100%, אבל ראש השנה אנחנו מתקשרות למישהו, או מישהי.
זה באמת תחילת שנה להתחיל עם הדבר הזה, איזה יפה זה.
זה בטוח אומר משהו על השנה שלך, זה בטוח משפר את ה... כאילו אתה אומר, הנה, זה בא לקראתי, גם אני אעשה את זה.
מה שאומרים, להיכנס ברגל ימין.
יאללה, בואי נכניס ברגל ימין.
הלו.
שלום.
וברכה.
אני יכולה לדבר בבקשה עם גרשון שלכת?
מדבר.
שלום לך, אדוני. מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
ברוך השם, טוב מאוד.
יופי. איפה אני תופסת אותך?
בבית.
אז אנחנו יכולים לשוחח.
כן.
אתה יודע למה התקשרתי?
זכיתי במשהו.
יופי. אז כן, זכית ב-150,000 שקלים.
אין לי מה להגיד.
אז אני אגיד מזל טוב, ברכות.
תודה.
על הזכייה. למה אין לך מה להגיד?
עמום.
בגלל שאתה עמום.
כן.
למה עמום? יש לך 3 כרטיסי מנוי, לא חשבת שתזכה?
לא חשבתי אף פעם שאני אזכה בסכומים כאלה.
אז הנה, הנה זה הגיע. יש איזה משהו שאתה חושב שאתה תעשה עם הכסף?
אני פנסיונר, זה עוזר לי לפנסיה.
זה נהדר.
כן.
יופי. נהדר לעשות, להעביר את הפנסיה בנעימים, כמו שאומרים, בנוחות. טוב, 100%.
תודה רבה.
מאחלת לך שנה טובה.
תודה גם לכם.
הרבה הרבה בריאות, כל טוב.
תודה.
ביי.
זה היה מאוד משמח לשמוע.
נכון, אבל אני רוצה להוסיף, אם כבר אנחנו מדברים, על זה שאני לא מארחת 200 איש.
כן.
אני בכל אופן מכינה את כל מה שצריך לחג, וחייבים שיהיה כבד קצוץ, וגפילטה פיש הצלחתי לגמול אותו.
ואיך הוא עבר גמילה מגפילטה פיש? רציתי לשאול כמה שאלות על תהליך הגמילה שלו. אני אוהבת גפילטה פיש מאוד.
וואי, גם הוא.
אז אולי...
ואני חייבת להחמיא לעצמי, שפעם שעשיתי, הכנתי והבאתי גם לחמי וחמותי, וחמותי אמרה לבעלה, פאול, אנחנו יכולים למות. ליונה יש את הגפילטה פיש שלי. זאת אומרת, הצלחתי לעשות את זה בדיוק.
וואו.
זאת הייתה המחמאה הכי גדולה.
זה כמעט כמו פרס.
לגמרי.
שנה טובה, הראלה.
שנה טובה, שנה טובה, מאושרת.
ניפגש פה עוד.
כן, ניפגש בשמחה.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
אלי. אלי, שתהיה לך שנה טובה. התוכנית הזאת הסתיימה. אנחנו ניפגש מיד אחרי החג הזה. בינתיים, תשתדל לבקש בשבילנו דברים טובים, בסדר?
אני אבקש, ושיהיה לנו בשורות טובות, אמן לכולנו, אמן, 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 אמן.
יאללה, תשפו, תראי אותך, חבל.
ביי, תשפו.
אחרת אנחנו מחליפים. שלום.